ערב טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו ממשיכים בלימוד שלנו בספר הכוזרים, ואנחנו עדיין במאמר ראשון, ואנחנו בפסקה ממתת. בסדר? בפסקה ממתת, אנחנו ביררנו שמלך כוזר מתעניין בדברים מטאפיזיים, שואל את החבר על בריאת העולם ועל גיל העולם, בעוד שמה שמעניין את החבר זה ההמשכיות ההיסטורית ועצם זה שאנחנו צאצאים של העם העברי. בסדר? והבנו מה כל כך חשוב בעם העברי, כי הוא העם המסוגל להופעת הנבואה. בסדר? כי אמרנו שעברי, עבר, הרי העברים הם הצאצאים של עבר, ועבר נביא היה. בסדר, אז כשאנחנו אומרים על אברהם אבינו שהוא היה עברי, זה קודם כל בגלל שהוא היה מצאצאיו של עבר. לכן, מה שאני רוצה להעביר לך מלך כוזר, זה שאנחנו עם ישראל, מה שמייחד אותנו, זה המסוגלות לקלוט את דבר השם. כי הרי הסברנו שיש הבדל בין הדומם לצומח, והצומח לחי, והחי למדבר. תדע לך, יש קטגוריה עוד יותר גדול מסתם בן אדם, זה נביא. ועם ישראל, ככלל, המטרה שלו זה להיות נביא. אוקיי? ואז הוא ממשיך, ואומר כך, וכשבא משה, בסדר? 400 שנה אחריו, משה מגיע 400 שנה אחרי אברהם, כבר הגיעו בני האדם לידיעות מדויקות על השמיים והארץ. זאת אומרת, אומר החבר, תדע לך, שכשהגיע משה רבנו למצרים, העולם היה סופר מפותח לעומת מה שהוא היה בדורו של אברהם. קודם כל, האם זה אפשרי שהעולם עושה קפיצת דרך ברמה טכנולוגית ב-400 שנה?
למה לא?
מה זה למה לא?
אפשרי.
ודאי שכן. הרי אתה רואה מה קורה ב-2001, במאה ה-21, ומה קרה לפני 400 שנה. זה אי אפשר אפילו להשוות. מה שקורה ב-1700 ומה שקורה ב-2020, זה שמיים וארץ. אז כן, אומרים לך, תדע לך, שכשהגיע משה, היה טכנולוגיה מאוד מפותחת במצרים. עכשיו, למה זה חשוב לדעת את זה? זה חשוב לדעת כי הרי אחד היסודות שהוא יתחיל עכשיו לברר, זה ייקח לו כמה זמן, זה שהתורה, בניגוד למה שהנוצרי אמר לו והמוסלמי אמר לו, זה לא מבוסס על ידי סיפורים פלאים, אלא על ידי ניתוח שכלי. ולכן, מה שמאוד חשוב לו להסביר, זה שתשמע, כשהגיע הרגע של ההתגלות, העולם היה חכם. למה זה חשוב? כי הרי מי שחכם, אתה לא מוכר לו לוקשים. אתה לא מוכר לו שטויות. אם הוא חכם, הוא חכם הבן אדם. אוקיי? לכן, זה מה שהוא אומר. כשהגיע משה רבנו 400 שנה אחריו, כבר הגיעו בני האדם לידיעות מדויקות על השמיים והארץ. ובדור כזה הופיע משה לפני פרעה ולפני חכמי ישראל. מצרים. זאת אומרת, הוא מגיע לאנשים שיודעים טוב טכנולוגיה. אז כשהוא יעשה הוקוס פוקוס, זה לא יעבוד עליהם. צריך שזה יהיה ברור. אוקיי? בסדר אמור. למה אני אומר, אני מדגיש את זה? כי בסופו של דבר, אנחנו רואים מהם המסרים וההוכחות של כל מיני דתות אחרות. והם הוכחות שאי אפשר לברר אותם ברמת השכל. אנחנו לא יכולים לבוא כאמיתות היהדות להביא דברים שנטולים מן השכל. אוקיי, אז אנחנו נצטרך לראות מה כל הדברים שאנחנו מספרים בתורה, האם אפשר לאמת אותם ברמת השכל. ואחד הראשונים שבהם זה מעמד הר סיני. אוקיי? אומר, והנה גם חכמי בני ישראל שהסכימו לו, זאת אומרת, הוא מגיע למצרים משה. הוא רוצה להוציא את עם ישראל ממצרים, נכון? אז ברור שפרעה לא רוצה, וברור שהיהודים רוצים. אבל עדיין כשהוא הגיע לחכמי בני ישראל, והוא אמר, היי חבר'ה, השם דיבר איתי ואמר לי להוציא אתכם ממצרים, האם הם הסכימו לו? לא. הם בדקו וחקרו. אמרו, כן, אתה אומר שבאמת הקדוש ברוך הוא דיבר, בוא נראה. למה? אתם רוצים הרי לצאת ממצרים. כן, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים שזה יהיה אמת. ואז אומר רבי יהודה הלוי, משפט מאוד מאוד חשוב, תראו, שהסכימו לו, בדקו וחקרו, הועיל ולא האמינו אמונה שלמה, כי ידבר האלוה עם בשר ודם. לא האמינו, כשמשה אמר להם, השם דיבר איתי. אז זהו, זאת השאלה, מה? הוא לא דיבר עם אברהם, הוא לא דיבר עם זה?
לא, אמרת את זה כבר פעם, שזה לא היה מול פנים.
בדיוק, שזה לא המדרגה של דיבור פנים אל פנים.
אפילו כבר בשלב הראשון ש...
גם אברהם, יצחק ויעקב, זה לא הגילוי שיש למשה.
גם נגיד בגילוי הראשון שהיה למשה, זה לא היה במדרגות כבר?
זה מדרגה עילה, הסנה, זה מדרגה גדולה. בסדר? לכן, אתה אומר שהאל דיבר איתך? לא, לא, לא יכול להיות. ועמדו בספקם זה, עד מתי? עד שאשר השמיע האלוה את דברו בעשרת הדיברות. זאת אומרת, עד מתי לא האמינו? עד ש... עד שהם שמעו. בעצמם. זאת אומרת, בני ישראל, כן?
עשרת הדיברות הגיעו יותר מאוחר. אז הייתה תקופה שהם עקבו אחרי משה.
נכון.
בלי להאמין באמת?
בלי להאמין שבאמת הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. אלא, מה הם כן האמינו?
אולי שהוא מדבר איתו בעקיפין?
לא. שהוא יודע טוב להוציא ממצרים. זה בדיוק על זה נאמר, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. נכון? בקריאת ים סוף. אז אומר הרמב״ם, במה האמינו? שהוא יודע באמת לטפל במצרים כמו שצריך. אבל כל השאר, נראה. בסדר? רק במעמד הר סיני כתוב, וגם בך יאמינו לעולם. בסדר? אבל למה? כי מה הם שמעו במעמד הר סיני? מה שמענו שם? מה? כן? אנחנו שמענו, אני השם אלוהיך? אבל קודם כל שמענו משהו אחר. הרי למי הקדוש ברוך הוא דיבר בהר סיני?
למשה.
למשה. זאת אומרת, אנחנו שמענו את הקדוש ברוך הוא שאומר למשה, משה משה, לך אמור להם, אנוכי השם אלוהיך. ואז משה בא ואמר, טוב, השם אמר לי, אנוכי השם אלוהיך. וואלה, זה נכון. זה באמת מה שהוא אמר לך. בסדר? זה מה?
אז למה את צריכת משה בשלני...
נו, טוב שכיוונתי. אז מה זה אומר? זה אומר שמה שבשביל עם ישראל הוא הוכחה לדבר השם, זה רק דבר אחד. זה דבר השם. הם לא מוכנים לקבל שום הוכחה אחרת חוץ מהדיבור. אגב, כמעט ולא היה מעמד הר סיני, אתם יודעים.
למה?
כי בתוכנית, זה לא אמור להיות. הקדוש ברוך הוא מביא את כולם, ואנחנו יושבים למרגלות הר סיני. ואז הקדוש ברוך הוא קורא למשה, והוא אומר לו, טוב, הנה התוכנית. אני מביא לכם את התורה. בסדר? ולך תגיד להם. משה בא לבני ישראל, אומר לו את כל מה שהשם אמר, ועונים לו בני ישראל, כל אשר דיבר השם נעשה. הווה אומר, לא מה שאתה אומר. אנחנו לא מוכנים להקשיב לך. אתה אומר שהשם אמר מצוות ריבית? לא יודע. לא שמענו את זה אף פעם מאברהם, יצחק ויעקב. אין לנו מסורת על התורה. אז זה שאתה בא ואומר שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את התורה, זה חידוש שלך אולי. רצוננו, אומר רש"י, רצוננו לראות את מלכנו. זאת אומרת, לא מוכנים, לא, אנחנו לא מוכנים לקבל את מה שאתה אומר. הוא רוצה שידבר איתנו.
יש, כשאתה אומר בני ישראל.
כן.
שלא יש נציג הוועד של בני ישראל?
כן, חכמי ישראל. עכשיו, מי זה באותם הימים? הזקנים. בסדר?
זאת אומרת, יכול להיות שזה לא הייתה הדעה הרווחת בכל
ה... לא, לא, זה הדעה הרווחת. זה הדעה הרווחת. הרי יש נציגים, הנציגים הם מביאים את עניין הציבור. אם הם בוגדים בציבור, אז הציבור לא ממשיך לשים אותם כראש הציבור. נראה לי הגיוני, לא? שאם יש לך אפשרות לבחור בשביל הנציגים שלך, ואז אתה בוחר, ואז הנציגים הם בוגדים בך, והם הבטיחו לך לעשות דברים, ובסוף הם לא עושים, והם עושים את ההפך, נראה לי שכל בן אדם חכם ועיניו בראשו, לא ייתן לו שוב פעם לבן אדם הזה את האפשרות לבגוד בך. לא, זה נשמע לי הגיוני מה שאני אומר, לא? אין מצב בעולם שעם חכם כעם ישראל ימשיך לשים כנציגיו אנשים שקצת לקו ברמת שכלם. נכון?
נו. שאלה.
כן.
למה חיבדנו את התורה שבעל פה אם אומרים שאנחנו רק רוצים לכוון מה שאנחנו...
הקדוש ברוך הוא אומר.
מישר.
זה בדיוק העניין. ברגע... ששמענו שבאמת משה הוא רק אומר מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אז בסדר, אנחנו מכאן ואילך, בסדר, מקבלים. אבל היינו צריכים לקבל את הדבר בהתחלה. ולכן כשעם ישראל אמר למשה, כל אשר דיבר השם נעשה, אז משה חוזר לקדוש ברוך הוא ואומר, הם לא רוצים, הם רוצים אותך. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר, אז אני בא. בסדר, יוצא שאם בני ישראל אז היו דוסים כמו היום, ואז הרבה היה אומר, הנה כך אמר הקדוש ברוך הוא, והיינו אומרים, כן הרבה, אז מה לא היה קורה? לא היה את ההתגלות. ולא היינו בטוחים שהיהדות זה אמת. אז ברוך השם שאבותינו לא היו דוסים, והיו רוצים הוכחה ברורה להתגלות השם, דרך ההתגלות. בסדר? עכשיו מוסיף רבי יהודה הלוי ואומר, כך נהגו בו בני עמו, לא מתוך שכלותם, כי אם מתוך חוכמה. זאת אומרת, מה שהם עשו זה לא מראה על טיפשותם, ההפך הוא הנכון. זה מראה על גדולתם האינטלקטואלית. זה מראה שהם חכמים שהם רוצים הוכחות. למה אני מדגיש? כי זה מאוד חשוב, בדור שלנו, דוס זה מי שלא שואל שאלות. וכמה שאתה פחות שואל שאלות, אתה יותר דתי. זה טעות. זה פשוט טעות. אי אפשר להיות ירא שמיים אם אתה לא שואל שאלות. וכמה שהשאלה תהיה יותר בורדרליין, יותר טוב. כי צריך לברר את הדברים. אוקיי? נביא לכם דוגמה. שני אנשים שראו משהו חדש ולא ידעו מה זה. זה קרה לו לפני הרבה זמן. קרה לפני משהו כמו 100 שנה. פתאום ראו דברים חדשים לגמרי. ראו עמודי ברזל עם איזה עיגול שבלילה נדלק לבד ועושה אור. הרי תמיד היה לנו עמודי ברזל, שמעל זה שמים איזה לפיד ומדליקים בו אש. אבל פתאום לא מדליקים בו אש. זה פשוט נדלק לבד. ואין חומר בעירה ואין... טוב, אז מה עושים עם הדבר הזה? אז אפשר לבוא ולהגיד, תראה, לא יודע בדיוק מה זה, אבל בשבת זה אסור. למה? ככה. או שאפשר לבוא ולבדוק מה זה, איך זה עובד, ואז אתה, אחרי שהבנת איך זה עובד, אז אתה יכול לבוא בדעה שאולי סגירת מעגל חשמלי זה מלאכת בונה, ואולי זה תלוי, ואולי זה רק מלאכה דרבנן, ואולי אפשר להתיר בכל מיני מקרים, ובכלל לדים זה לא עובד כמעגל סגור, כמו שחוטי לעת זה עבד, אז אולי אפשר להתיר. אז זה אומר שהחכמים שפתאום ראו את החשמל, אפשר להיות רב קטן ולהגיד, טוב, זה חדש, לא מכירים, יאללה אסור, או להפך, יאללה מותר, או שאתה חכם ואתה רוצה הוכחה, אתה רוצה לדעת איך זה עובד, ואז אתה יכול לפסוק הלכה. בסדר? לכן זה חכם מאוד לשאול שאלות, וזה טוב שבני ישראל שאלו את השאלות הללו. עכשיו, רק לפני שאני ממשיך, זאת אומרת, כדי לסגור את הפינה, שמה, שלפני מעמד הר סיני, האלוה לא דיבר עם בשר ודם? והתשובה היא שלא. היו נביאים, אבל כמו שאמרנו, זה לא היה במדרגת דיבור. אבל חוץ מזה, יש הוכחה לזה שהקדוש ברוך הוא לא דיבר לפני שהוא דיבר. מהי ההוכחה? התחלנו לדבר על זה שבוע שעבר, ואני רוצה לחדד את העניין. מה ההוכחה שהקדוש ברוך הוא לפני שהוא דיבר, לא דיבר? ההוכחה היא שלפני שהוא דיבר, אין אף בן אדם בעולם שאמר שהוא דיבר. וזה כן הוכחה. כי כמו שאמרנו, ואני חוזר על זה כדי שזה יהיה ברור, כמו שאמרנו בשבוע שעבר, אי אפשר להמציא משהו שהוא מחוץ לגבולות הגזרה של השכל שלך. אז אני לא אעשה שוב לכם שוב פעם את הסיפור עם מוישלה, אבל צריך להבין דבר אחד פשוט. השכל שלי ושלך, יש לו אפשרות לעשות הרכבות. מה הכוונה? אני יודע מה זה פיל. ראיתי פילים, למדתי על פילים, אפילו נגעתי בפיל, אני יודע מה זה פילים. אני גם יודע מה זה הצבע הוורוד. אני רואה אנשים עם מסכות ורודות, אני רואה סמלות בצבע ורוד, ואני רוצה אפילו, אני רואה אפילו חזירים בצבע ורוד. אני גם יודע, שכלית, שפיל הוא לא ורוד. אבל השכל שלי, הוא יכול לעשות הרכבה, ולבנות פיל ורוד. בסדר? אבל השכל שלי לא יכול לעשות הרכבה מדברים שהוא לא מכיר. עד כאן זה נכון? נכון. לכן, עובדי עבודה זרה, הם תמיד אמרו שהאלים מדברים. לפני מתן תורה. אז מה אני אומר? שאין בן האדם שמספחים שהקדוש ברוך הוא מדבר. כל העבודה זרה, כל המיתולוגיות, מדברות על זה שהאלים מדברים עם האדם. כן, אבל זה לא אותו דבר. כי האלים במיתולוגיות, הם לא הבורא. הם האנשה של כוחות העולם. יש אל השמש. אבל השמש אני רואה, אני מכיר, אני יודע מה זה. ואני יודע שבני אדם מדברים, אז אני אגיד שהשמש מדבר. ואני אעשה לו האנשה ואני אבנה לו איזה דמות. אוקיי? אבל הבורא הוא מחוץ לגבולות הגזרה. למה? כי אמר הפילוסוף לבואזייה, מה הוא אמר? שום דבר לא נעלם, שום דבר לא נברא, הכל משתנה. נכון. זאת אומרת שיסוד הבריאה הוא זר למחשבה המדעית העכשווית. אז זה שהבורא מדבר, אי אפשר להמציא אם הוא לא מדבר. אוקיי? יופי. אז יאללה, בוא נמשיך. אז כך נהגו בני עמו, לא מתוך שכלותן, כי אם מתוך חוכמה. כי יראו פן יש באותותיו תחבולה מתחבולות ההצטגננות, או אמנות, אמנות סליחה, דומה לה, אשר לא תעמודנה בפני הבחינה, כי הן כמטבע המזויף, ואילו העניין האלוהי, כזב המזוקק, אשר בעת הבחינה יימצא ערך כל דינר שלו גדול כפליים. זאת אומרת, הם לא רצו להאמין בניסים, בטריקים שעשה משה כהוכחה. כי טריק זה טריק, זה נחמד, זה חמוד, אבל זה טריק. לכן, שואלים אותי הרבה פעמים... קודם כל, הבני ישראל לא יכולים להאמין במכות כי הם לא ראו אותם, לא חוו אותם.
הם חוו את המכת ברכות?
בני ישראל?
חוו ברמת של ביקשו מהם לעשות את ה...
אז זאת אומרת שמכת ברכות, איפה הם היו בני ישראל? בבתים. אז היה מכת ברכות אצלהם?
לא, אבל...
לא, אז הם לא חוו. הם לא ראו, הם היו בתוך הבית, היה אסור לצאת. היה סגר. לגבי מכת חושך, כתוב במפורש, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. אז הם ידעו, כי הם ראו באינטרנט שיש. הם ראו בתקשורת וזה, אבל זה לא אותו דבר, מי שרואה בתקשורת ומי שחווה את המאורה. אבל אתה יכול לשאול, לגבי קריאת ים סוף.
זה עמדה ש...
ש?
שרמן זה...
שלא
יודע...
זהו, זאת אומרת, בסדר, זה טריק טוב. זה יפה, זה... אתה קוסם רמה ראשונה. כי אי אפשר להאמין על פי האותות. אומר הרמב״ם, המאמין על ידי האותות, יש בליבו דופי. זה מי שמאמין בגלל שהרבי הגדול... למשל, תמיד שואלים ככה, איך אתה יודע שהרבי מלובביץ' היה גדול? ואז הבן אדם, החבדניק, יגיד לך, מה, אתה רואה את כמות הסיפורים ניסים שיש על הרבי מלובביץ'. כל הסיפורים, אגב, אני בטוח שהם אמת. אבל לא בגלל הסיפורים הללו, אתה יודע שהרבי מלובביץ' היה גדול. אתה יודע שהוא היה גדול, בגלל שאתה לומד את תורתו, ואתה רואה שזו תורה גדולה. בסדר, יש סיפורים. זה חמוד, הסיפורים. אבל זה לא מה שקובע.
כן.
כן.
בדיוק.
אז הם יודעים שבאמת הוא מדבר? למה שאני אאמין לך שאתה אומר שהקדוש ברוך הוא מדבר? אם אני לא שמעתי אותו מדבר. למה שזה יהיה נכון, מה שאתה אומר? למה הם יצאו ממצרים? אין שום קשר. א', כי הם מאוד רצו לצאת ממצרים, כי נמאס להם להיות עבדים. דבר ראשון. לא כיף להיות עבד. בסדר, אז יש אנשים שרצו להישאר. אבל מי שרצה לצאת ממצרים, הוא לא יצא כדי לקבל את התורה, כי הוא לא ידע שהוא הולך לקבל תורה. נכון? כשהם יצאו ממצרים, אף אחד לא דיבר איתם על התורה. עוד לא. אז למה הם יצאו? מה התוכנית? ולהסתובב במדבר? לחזור הביתה. זו סיבה מספיק טובה. זהו, רוצים לחזור הביתה. יכול להיות, זה מסורת, שיש איזו הבטחה לאברהם, משהו, אבל להגיד שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו? מתגלה אלינו? כן. נכון. כן, זה מספיק. נכון. זה שאלה מאוד טובה שאת שואלת, זה שאלה אחרת. אני מבין שהם שמעו, אז הם באמת האמינו. איך יכול להיות שאת ואני, אנחנו עדיין מאמינים, שהרי אנחנו לא שמענו. ואל תגיד, כן, אבל הנשמה שלנו הייתה בהר סיני. כן, בסדר, אבל אני לא זוכר את זה. אז השאלה שלך היא מאוד טובה. זה עוד יבוא. בסדר? אבל זה שתי שאלות שונות, את מבינה. כי הדבר הראשון זה שמי שחווה את ההתגלות, זה ההוכחה שלו שזה אמת. בסדר? אז לגבי השאלה השנייה, אנחנו עוד נראה. אז קיצור, כן. כן.
חבר. של ההרכבה ושלא מאמינים, לא האמינו שאלוהים יכול לדבר לפני ששמעו וראו.
כן. לא אמרתי את זה. אמרתי שהם לא מאמינים שהבורא יכול לדבר. אתה אמרת אלוהים. אוקיי. כי אלוהים זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא בתוך מסגרת הטבע. אוקיי. אבל י' כו' כ' זה משהו אחר. אוקיי. נו, אבל תמשיך.
השאלה היא...
היא כבר פחות רלוונטית.
מה זה אומר שלא הצליחו לעשות הרכבה?
היסוד, הרעיון של הבריאה, הוא זר למחשבה האנושית. כי בעולם הזה, שום דבר לא נברא, שום דבר לא נעלם, הכל משתנה. אז להגיד שיש בריאה, יש מאין, זה זר לגמרי לעולם המחשבות של האדם.
רגע, לא האמינו לזה שהבורא יכול לדבר, או לא האמינו שיש בורא?
אותו דבר. זה אותו דבר, כי הרי אם יש בורא והוא לא מדבר, למה זה חשוב שיש בורא?
Mais pourquoi est-ce qu'ils auraient mis leur vie en jeu quand ils ont attaché l'agneau, etc. Ils ont pas fait ça pour Moshe, ils ont fait ça pour Dieu.
לא, ils ont pas fait ça pour Dieu, הם גם לא עשו את זה בשביל הקדוש ברוך הוא, אני מתרגם בשביל הצופים. לא, לא, זה בסדר. למה הם קשרו את הסלע למיטה, ולמה הם הסכימו לשחוט אותו, ולשים את הדם על המשקוף, מה?
על האש בערב.
אה? על האש בערב. אז קודם כל יש על האש בערב.
איזה קיבלנו את המסורת לעשות על האש.
בוודאי, בוודאי. אבל חוץ מזה, זה היה הבחירה להיפרד ממצרים. זה לא בשביל הקדוש ברוך הוא, וזה לא בשביל משה, זה בשבילם. שבמעשה הזה, הם אומרים שהם מתנתקים ממצרים. יש הרבה שלא עשו את זה. נכון? נכון? קודם כל, בינתיים, בוא ניכנס לראש שלהם שנייה, משה, ברגע שהוא אמר להם לעשות את כל ענייני הקורבן, יש לו כבר קבלות טובות. זאת אומרת, הוא כבר עשה 10 מכות. תשע מכות. כבר עשה 9 מכות. זאת אומרת, בסדר, אז משה, אם הוא אומר שזה התהליך כדי לצאת ממצרים, בוא נלך על זה. אבל זה תהליך לא כדי להידבק בבורא, אלא זה תהליך כדי להראות שאני לא מצרי, אני עברי, אני יהודי, אני יוצא ממצרים.
זה בואי, זה דבר מאמין על משה, את
הסקלה. נכון, בתור גואל. הוא עשה כמה דברים טובים בכל זאת עד הרגע הזה. אגב, הוא עשה כל כך הרבה רושם שאפילו יש מצרים שרוצים להצטרף עכשיו. אז באמת, משה זה משה. אבל הם עוד לא מאמינים ביחס לקדוש ברוך הוא. אוקיי?
לא, אמרת לפני זה שלהאמין שהבורא לא מדבר ולהאמין שיש בורא זה...
זה אותו דבר. כי מה זה חשוב לי שהוא קיים אם הוא לא מתערב בנעשה?
לא, אבל בני ישראל הם מודעים לזה שהם צאצאי אברהם, יצחק
ויעקב? נכון, נכון. נסתם.
אוקיי, אז... זאת אומרת, הם מתנתקים למה שהם חוו?
למה שאברהם חווה.
כן.
זה מה שאתה אומר.
כן.
אני מבין. אבל אברהם אבינו לא חווה את ההתגלות של הבורא. לצורך העניין, זה מה שאנחנו קוראים בפרשה שלנו yeah, עכשיו.
הוא לא חווה את ההתגלות, אבל הוא מאמין שהוא קיים.
הוא לא יודע שזה הבורא. הרי כתוב, דווקא בפרשה שלנו, כתוב, ואירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי, ושמי השם, לא נודעתי להם. זה אפילו כשכתוב בתורה, ואומר השם אל אברהם, אברהם לא הבין שהשם מדבר איתו. הוא הבין שאל שדי מדבר איתו. ההבדל הוא שיהוד כבב כה זה הבורא, זה המקיים את ההבטחות, אל שדאי זה סך הכל מי שמבטיח דברים. אוקיי?
אבל במובן, בהבנה של בריאה, זה לא משנה, הוא מבטיח אם הוא מקיים ההבטחות.
נכון, בגלל זה אני אומר. כל הסיפור הזה של ההבטחות וקיום ההבטחות, זה עוד לא מגלה להם את רעיון הבורא. אוקיי? לכן, אנחנו נצטרך עוד לראות מה קורה שם, בהתגלות, בסופו של דבר. אוקיי. אז אי אפשר להאמין סתם באותות, כי זה סתם אותות. ואיך יעלה על הדעת כי אנשים כאלה יקבלו את הסיפור שסיפר להם משה? כי לפני 500 שנה הייתה בעולם רק לשון עבר בלבד. היא אשר נפלגה בבבל, רק בימי פלג, וכי אומות אחדות מתייחסות אל יפת, ואומות אחדות אל שם, ואחרות אל חם, וכי ארצותם, וכך וכך הם. הייתכן הדבר, כי נקבל אנחנו היום דבר כזה שיספר לנו האדם בנוגע ליחסי אומות המפורסמות, ודברי ימיהם ולשנותיהם, שעה שסיפרו נסב על תקופה פחותה מ-500 שנה? מה זאת אומרת? מה הוא אומר? הוא אומר, תראה, בוא נסכים על דבר אחד. במסגרת של 500 שנה, אפשר להסכים שהדברים הם די ברורים? זאת אומרת, הזיכרון ההיסטורי בטווח זמן של 500 שנה, הוא די מבוסס. זאת אומרת, היום, כולם יודעים שהיה מהפכה צרפתית. זה לא, זה בכלל לא שאלה. לא צריך לעשות מחקר גדול. זה ברור לכולם. כי זה היה לפני 200 שנה, ואפשר מאוד מאוד בקלות לעשות את הרצף ההיסטורי מהמהפכה הצרפתית לעד עכשיו. אז אומר רבי יהודה הלוי, 500 שנה זה יחידת זמן שהיא לא גדולה מדי, ואנשים זוכים טוב מאוד מה קרה 500 שנה לפני הדור שלהם. לכן הוא אומר, משה בא ומספר, מזכיר דברים שקרו והבטיחו לאברהם, אברהם, זה לפני 400 שנה, זה תקופה שאנחנו זוכים. זה לא לעשות ארכיאולוגיה של היסטוריה. אוקיי? לכן זה הסיפור. הוא אומר, תראה, למה קיבלנו את דברי משה, את כל מה שהוא מזכיר לנו על אברהם אבינו? כי כן, אנחנו מכירים את זה. זה שלנו. אוקיי? זה טווח זמן שאפשר בתוכו להיכנס בעניין. לעומת זה, אם אתה בא ושואל אותי בדיוק מה קרה בתחילת המסעי הצלב הראשון, זה כבר יותר מסובך. כל הדקדוקי דקדוקים של מסעי הצלב הראשון, צריך כבר לעשות מחקר ולבדוק מה, איזה מכתבים ואיזה זה. זה כבר 1,000 שנה. זה כבר ש... בכלל, מה קרה בתקופת בית שני? וואה, זה עוד יותר קשה. בסדר? במיוחד כשאתה יודע שההיסטוריון היחיד של ימי התקופה, לא ברור אם הוא היה בעד הרומאים, לא בעד הרומאים. סובך הסיפור. אבל 500 שנה זה תקופת זמן שאנחנו מכירים. אוקיי? בסדר. מה אמר החבר? מה הנקודה? מה אתם מוציאים מהפסקה הזאת? מה הנקודה המרכזית?
יש לו הוכחה היסטורית.
של?
של לפחות 500 שנה.
של מה? הוכחה של מה? של התגלות.
התגלות.
זאת אומרת, החבר, מה שמעניין אותו, הרי הוא זיבר שמה שמיוחד בעם ישראל זה ההתגלות, זה הנבואה. אז מה שמעניין אותו זה, הוא הסביר עכשיו את נושא ההתגלות. אבל האם מלך כוזר מבין את זה? תראו מה עונה. דבר זה מן הנמנעות הוא, כי איך ייתכן, והלא בידינו כתבי יד מעט מחוברים שהניחו, שהגיעו, סליחה, יסוד לחוכמות ידועות לפני 500 שנה? וכן לא ייתכן לספר כזבים על מה שהיה לפני 500 שנה בדברים מפורסמים, כגון יחס, לשון, וכתב. הדבר היחיד שמעניין אותו זה מה?
מה שכתוב.
זה הסיפור הזה של ה-500 שנה והזיכרון ההיסטורי. במה הוא מתעלם לגמרי?
מההתגלות.
למה? כי הוא עוד לא מוכן. בתפיסה שלו. זה עוד לא נכנס, הסיפור הזה של ההתגלות. אז בינתיים הוא מחכה לו בפינות של הדברים הצדדיים. סיברת לי על איזה רצף היסטורי וזה. טוב, בסדר, אני מבין, אבל עדיין, שאלה, האם זה באמת נכון? אתה אומר שיש לנו דברים כתובים? מה, באמת? אוקיי? עונה לו החבר, הייתכן כי לא היו חכמי מצרים חולקים בזה על משה ועל דבריו אלה? והלא ראינו כי גם עמו חקר אותו, אף כי אנשים שאינם מבני עמו? אומר, למה הם בדקו את משה? אתה אומר, זה 500 שנה, זה ברור וזה ברור. אז למה בדקו אותו? אומר החבר, מה אתה רוצה? גם בני ישראל בדקו אותו. אבל לא כדי, לא בגלל שהם לא האמינו בסיפורים שהוא מספר. אלא בדיוק רצו לבדוק אם הוא יודע את הסיפורים. וריפי. נכון? רוצה לבדוק אם הוא מכיר את הסיפורים. בוא נראה. האם אתה אומר אמת או לא אומר אמת? בוא נשאל אותך. אתה, בוא, זה משהו שהוא מאוד אקטואלי. אתה בא ושואל, אני מציג את עצמי כיהודי. בסדר, עזבו כוזרי. היום, בסדר? היום, ניקח דוגמה. יש לך הרבה אנשים שמסתובבים אצל הצרפתים, מסתובבים עם כיפות בצרפת, שכתוב יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לא ילם ועד. נכון? יש הרבה כאלו. עכשיו, לפי החזות שלהם, הכיפה שלהם, הם נציגים של חב"ד. אז אתה שואל אותם כמה שאלות, שאתה יכול להסביר לי מה זה חב"ד וזה, ואז אתה שומע כמות השטויות שהם אומרים, ואז אתה מבין שהם באמת לא הנציגים של חב"ד. אז לכן, אתה בא ואומר, משה, בדקו אותו, אבל על מה בדקו אותו? בדקו אותו לראות אם הוא מכיר את הסיפורים שאמורים להכיר. אתה בא בשם השם, אתה בא בשם נציגות של עם ישראל, בוא נראה אם אתה מכיר את הסיפור של אברהם. אוקיי? סבבה? אלה דברים מתקבלים על הדעת, חזקים ומיוסדים. אומר הכוזרי, אני מסכים איתך. ואז החבר היהודי מכניס אותו לעוד רעיון. אומר לו, אמר החבר, ומה דעתך על הלשונות? פתאום. ומה דעתך על הלשונות? האם אתה סובר כי קדמוניות הם ואין להם התחלה? מה? למה זה חשוב עכשיו שהוא פתאום נכנס לסיפור הזה של הלשונות? באמת, זו שאלה, אף פעם לא שאלתם את עצמכם? מאיפה זה בא הלשונות?
בבל, לא?
מה, מבבל? פתאום? פוף. מאיפה הגיעו כל הלשונות? מאיפה זה התחיל הלשונות? מה, יום אחד בני אדם התעוררו והתחילו לדבר שפות?
אני חושב שזה ג'ון לוק, זה פילוסוף מאנגליה, שאמר שאי אפשר שכאילו פתאום אנחנו נבנה שפה.
נכון.
אבל בטוח שיש שפה...
מקורית.
ומזה אנחנו בנינו כל השפות
האלה. אז למשל, בוא נביא דוגמה. יש חוכמה מאוד גדולה בחוכמת האטימולוגיה, שנקרא אונומטופה. מה זה אונומטופה? אנונומטופה. מה זה?
צלילים, לא?
זה צלילים שהם מבטאים... מה?
אמוציות.
לא. שהם מבטאים רעשים שבטבע. אוקיי? אוקיי. בבחינה אטימולוגית, למה בקבוק נקרא בקבוק? כי זה הרעש שעושה האבן כשהוא נופל אל המים.
זה לא עובד עם כל המילים.
זה בדיוק השאלה.
חתול.
צריך לבדוק ברמה אטימולוגית מאיפה באה המילה חתול. זה, אני לא עושה עכשיו פריצה של כל המילים, אבל זה נכון, צריך לעשות את השאלה הזאת. ומה שאת שואלת זה לא רק בעברית. אז איך מבקבוק הגענו לשפות אחרות? איך זה הגיע לבוטי? למרות שזה די דומה, בקבוק ובוטי, מבחינה אטימולוגית, אבל יש דברים שזה מאוד מאוד רחוק. למה האימא נקראת אימא? או חיות. אבל פה את מדברת כמו דתייה. לא, זאת אומרת, לא, את באה ואת אומרת, אדם הראשון, הוא נתן את השמות לכל החיות. אבל בסדר, עכשיו, את צודקת, אבל אני שואל, אוקיי, אבל בן אדם לא רוצה, הוא לא מכיר, הוא לא... ברמה אינטלקטואלית. מאיפה זה בא? אני לא יודע מי זה האדם הראשון, ואני לא מקבל את מה שכתוב בתורה. עדיין אני צריך לשאול את השאלה, מניין המילה אמא? אם. מאיפה זה בא? אז מה יגיד האנתרופולוג והחכם של חכמי הלשון?
שזה הצליל הראשון שתינוק מוצא.
למה?
זה הכי קל.
למה?
בגלל שאומרים, תגיד אמא, תגיד
אמא. לא אומרים לו, הוא אומר את זה. בדיוק. אבל למה הוא אומר מ-מ-מ-מ-מ-מ?
זה לא נזכר לו...
הוא לא צריך לזכור שום דבר.
לא,
זה צורת הפה של החיפוש אחר היניקה.
מה עם
ממו? זה אותו דבר!
ממו?
זה בדיוק אותו דבר! לא, 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 את צודקת, בכל השפות זה אותו דבר. ממי, ממו... אני לא מכיר את כל השפות, כן? אבל בגדול זה נכון. אמא זה בגלל שיש את התנועה הזאת של יניקה. האם. אמ, אמ. כי התינוק, הוא רוצה לנוק. הוא יודע את זה. ולכן הוא חיבר את מי שהוא מקור החלב שלו בתנועה הזאת של הפה. מכאן אנחנו... אגב, זה לא, בינתיים זה לא יהדות, כן? זה מה שנקרא חוכמת האטימולוגיה. מאיפה באים המילים? אומר לו הכוזרי, החבר, אומר למלך כוזר, אומר, מה אתה חושב על הלשונות? מה סתם? פתאום זה התחיל? או שיש לזה התחלה. או שיש באמת התחלה של השפות. אנחנו רגילים לחשוב שהשפות התפתחו עם הפיתוח המחשבתי של האדם. אבל אנחנו, היום אנחנו יודעים שזה לא נכון. כי הרי אנחנו רואים תרבויות מאוד פרימיטיביות ברמת התרבות הטכנולוגית, אבל ברמת השפה הם מפותחים כמו התרבות המערבית. אז איך אפשר להסביר? אז אומר הרב, אומר החבר, ומה דעתך ללשונות? האם אתה סובר כי קדמודיות הם ואין להם התחלה? אומר הכוזרי, לא כן, אלא ניתבו בתקופה מן התקופות ונקבעו בהסכמה כללית ראיה לדבר, היות כולם מורכבות שמות, פעלים ומילות, וכן כל מילה בהן מורכבת קולות היוצאים ממוצאי הדיבור השונים.
מה זאת אומרת לא כן?
זה לא ככה. זה לא מה שאתה אומר. לא נכון, אני לא מסכים איתך שזה בא פתאום. אלא, זה פשוט הסכמה חברתית.
מה זה הסכמה?
Un contrat social. Une acceptation sociale. זאת אומרת, בני אדם פתאום התחברו ואמרו, אנחנו מסכימים על הדבר הזה. אנחנו מסכימים שזה יהיה השם של הספה. זה יהיה ספה. אומר לו החבר, מה, באמת? ככה זה הסיפור? אומר לו החבר, בפסקה, נונהי, הסבור אתה כי אדם אחד בדל לשון מליבו, או השמעת על אדם כזה? מה אתה אומר, בני אדם סתם? יום אחד הוציאו שפות? מה, לאן הוא חותר?
לשפה המקורית.
זאת אומרת, אז גם השפה היא באה ממקור עליון. מההתגלות. בסדר? אגב, יש מחקר ארכיאולוגי, יש פרופסור, הרב פרופסור חגי מצור, הוא טוען טענה מאוד 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 מעניינת, שמהו הטקסט האלפביתי הקדום ביותר בעולם. הטקסט האלפביתי, זאת אומרת שהוא לא מורכב מכתבי יתדות וחרטומים וזה, אלא שנכתב על ידי א' ב' מסוים. התקופה של האלפביתה, הקדום ביותר, זה תקופת מעמד הר סיני. אין לנו כתבים קדומים מתקופת מעמד הר סיני, שהם נכתבים באלפביתה. יש מכתבים לפני זה, אבל הם כתובים בכתבי יתדות, בכתבי החרטומים, זאת אומרת שכל צורה מבטא מילה. בסדר? לא אות. ואז הוא טוען שזה פירוש המילה בתורה שכתוב, שכתוב על הקדוש ברוך הוא שהוא כותב את הלוחות, אז כתוב, והמכתב, מכתב אלוהים הוא. שהקדוש ברוך הוא נתן את האלפביתה. זאת אומרת, מה שהוא אומר, החבר, הוא אומר, תשמע, מה, אתה חושב שהאדם פתאום הגיע להבנת לשונות? הקדוש ברוך הוא נתן להם את הלשון.
שנייה, חוקר המורד.
לא, חוקר חמורבי.
זה אחרי או לפני?
מה?
חוקר חמורבי, זה אחרי או לפני מעמד הר סיני?
זה כתבי יתדות, חוקר חמורבי.
שזה?
זה לא אלפביתה.
זה לא כתוב?
זה כתוב, אבל לא באלפביתה.
מה הדבר הכתוב הכי ישן שיש לנו? שכחתי את השם.
הכי ישן שיש לנו בבחינת הכיתוב?
לא, זה דבר מוכר, אני שכחתי, אבל זה לא מוכר.
לא, לא, זה לא כתוב, זה לא כתב. מה, אתה מדבר על אבן רוזטה? לא, אבל זה לא קשור. כי אבן רוזטה זה מאוד מאוד חשוב, קודם כל זה לא כזה קדום, וזה מה שאפשר לנו להבין את כתב היתדות. כי הרי אבן רוזטה זה אבן שכתוב אותו טקסט, גם בהירוגליף, גם בכתב היתדות, וגם בשפה אלפביתית יותר מאוחרת.
שני, זה קדום ממעמד הר סיני, כן או לא?
לא.
אוקיי.
לא, לא. בסדר, אבל יש כתבי יתדות שהם קדומים ממעמד הר סיני, אבל זה לא אלפביתה.
אז אתה רגע, אז אמרת מה שאתה קורא זה הלשון הגיע עם ההתגלות?
בדיוק.
אוקיי, אז איך היה מתקשר הבורא עם האבות הגדולים?
לא, זה בדיוק מה שהוא אומר. שמאיפה זה בא? באותה מידה שאני מסביר לך עכשיו שהיה בריאת העולם. ושיש התגלות. אני אומר לך עכשיו, הנה, עוד הוכחה לזה שיש מישהו שסידר את כל הסיפור הזה, גם הלשונות זה בא ממנו.
אתה אומר, זה בהתגלות,
ההתגלות
אמרנו
שזה... לא, אבל, שוב, ההתגלות זה במעמד הסיני, אבל הבנו שהמלך חוזר הוא עוד לא מוכן לקלוט את הסיפור הזה של ההתגלות. לכן, החבר, הוא מסביר לו בראיות אינטלקטואליות שיש בורא לעולם. הוא עוד לא אומר לו, יש התגלות, כי הוא ניסה לרמוז לו והוא לא...
אוקיי.
הוא לא זרם.
השאלה שלי, לפני הר סיני.
כן.
אז איך היו
מתקשרים? היו לשונות לפני הר סיני. מה שהוא מסביר לו זה שהאדם הראשון, מי דיבר איתו בפעם הראשונה? מי נתן לו את האפשרות להבין את המילים? זה הקדוש ברוך הוא.
אז מה קשור להר סיני עכשיו?
לא קשור להר סיני. שוב, הוא הסביר לו שאנחנו היהודים לא מקבלים שום ראייה חוץ ממעמד הר סיני. אבל בתשובה שמלך כוזר נותן לו, היהודי החבר, מבין שהוא עוד לא מוכן לדבר על הר סיני. לכן אני אלך בכיוון אחר, ואני אסביר לך את מציאות השם, דרך דרכים שכליות. התחלתי בלשונות. כן. שאם לא היה הקדוש ברוך הוא שנתן את השפות לאדם, לא יכולים להציע את השפות. לא, עוד לפני. זהו, אנחנו בינתיים סגרנו את הנושא של הר סיני, כי החבר הבין שמלך כוזר עוד לא מוכן לדבר על זה. עוד לא מוכן לשמוע על זה. בסדר? לכן בינתיים אני מסביר לו בראיות שכליות, ולא התגלותיות, היסטוריות, אלא שכליות שיש מציאות השם בעולם. אז ההוכחה הראשונה שהוא נותן זה לגבי השפות. אגב, אחד ההוכחות זה שיש מילים בתרבויות שונות ומשונות שהן אותה מילה. וזה לא הגיוני. כמו המילה החשוב שלנו, דיו. איך אומרים בכל השפות, כמעט, זה בסגנונות כמעט, יש פה שינוי פה ושם, אבל... זו אותה מילה, זה תאו. תאו, תאוס, תאוס, דיוס, דיו. זה כולם אותו דבר. אתה רואה ביוון שתיאולוגיה, תאו זה דיו, ואתה רואה פתאום בסין שלאוצה הוא קורא לעליון הזה תאו, וגם במחיקו. אם ביתו היה פה, הוא יכול להעיד שזה גם תאוס, עם אס בסוף. אז איך זה יכול להיות? זה תרבויות שלא הכירו אחד את השני, אז. אבל עדיין יש להם הבנה של אותו דבר.
כן. באיזה שפה הקדוש ברוך הוא דיבר עם אדם?
זה כתוב בתורה, לא?
בעברית.
נכון.
למה הם דיברו ארמית?
מי? אדם? לא דיבר ארמית.
לא, אבל... היהודים
בין בין אדם הראשון לאברהם כבר עוברים כמעט 2000 שנה. יש התפתחות של שפות שהם באים מאותו יסוד, אבל זה מתפתח. בסדר?
אם אדם הראשון, אם הבורא דיבר עם הקדוש ברוך הוא בעברית.
לא, הבורא לא דיבר עם הקדוש ברוך הוא, עם אדם הראשון.
הבורא דיבר עם אדם הראשון נכון, בעברית.
נכון.
אז מה אם, אז ממתי ההירוגליף?
ההירוגליף? ממתי? פחות או יותר, אם אני לא טועה, הקדומים ביותר הם משהו כמו איזה 300 שנה אחרי אדם הראשון.
אז למה היה צריך את זה אם היה את
השפה העברית? מי אמר ש... זה שיש את השפה העברית, לא אומר שאני לא רוצה לפתח דרך אחרת כדי לבטא את הרעיונות שלי.
אבל זה פחות מתקדם.
מי אמר?
המציאות, שהיום מדברים רק עם שפה שהיא אפל בטא.
יש הבדל בין לדבר לבין לכתוב.
אוקיי.
בסדר?
אוקיי.
אוקיי? אז בקיצור, עכשיו שהסברתי לך לגבי הלשונות, אז אני אסביר לך, יש לי עוד הוכחה. אומר לו החבר. הנה. אין לי סבור כך, אז המלך כוזר עונה לו, אין לי סבור כך, אף לא שמעתי על כך, אך אין ספק בדבר כי הלשון האנושית קמה בדור מן הדורות, ולפני זה לא הייתה לשון בעולם שהסכים עליה עם מן העמים. זאת אומרת, באמת אומר לו הכוזרי, אני מסכים איתך. ההוכחה שלך לגבי הלשון זה נכון. נכון, באמת, מתישהו הופיע הלשון. לפני זה לא היה. עכשיו הוא אומר, השמעת על אומה החולקת בדבר השבוע הידוע לכולנו? המתחיל ביום ראשון ונשלם ביום השבת? וכיצד הודו בזה אנשי סין ואנשי אי המערב? האם הייתה בזמן מן הזמנים התחלה לדבר בציבור ובהסכמה כללית? אומר לו, עוד הוכחה לאמיתות התורה. זה מה שהוא רוצה לומר בעצם. אומר, תראה, כל החברות האנושיות מחלקות את הזמן לשבוע ימים. מי אמר? למה? כן, גם בסין. האמת שפה רבי יהודה הלוי, הוא יודע שהוא משקר. כי זה לא נכון. שכל התרבויות חילקו את הזמן לשבוע. אבל הוא לא באמת כל כך משקר, כי רוב התרבויות חילקו את הזמן לשבע ימים. יש כמה עסקורים בפרס, למשל, שחילקו את הזמן לעשרה ימים, אבל בגדול, זה לא בדיוק מדויק, שכולם, או פה הוא אומר כולם, אבל זה לא כולם, אבל זה רובם, רובם ככולם. בסדר? זה חשוב לדעת, כי בכל זאת. אבל, באמת, השאלה נשאלת. איך זה יכול להיות שרוב ממש מוחלט של התרבויות, באותם הימים וגם היום, מחלקים את היום לשבוע ימים, את הזמן לשבוע ימים.
ידעו לספור רק עד שבע.
ידעו לספור רק עד שבע, רעיון. הם ידעו לספור רק עד שבע. יכול להיות.
אולי רק במס.
יכול להיות. יכול להיות.
היו להם רק שבע אצבעות.
נכון, זה יכול להיות. אז קיצור, אתם מבינים מה קורה פה? מניין לנו שיש שבע? כי כתוב בתורה שיש שבע ימים. עכשיו, אנשים לא קיבלו את התורה, נכון. אבל מסורת שעבר באנושות, שיש שבע ימים. ולכן כולם עושים שבע ימים. בסדר? אז עונה לו המלך כוזר, דבר אשר כזה ייתכן אמנם בהסכמה כללית? מה, אולי כולם שלחו איזה וואטסאפ אחד לכולם? בוא נחלק את הזמן לשבע.
סיגנל.
כן, עכשיו זה סיגנל. כן, צריך לעשות...
אני לא אשנה, כי זה לא משנה הרבה, אבל...
כן, כאילו שפייסבוק לא יודע כבר את כל הפרטים שלי. נו, נו. אך זוהי ההשערה רחוקה. תאר, ויותר קרוב לראות סיבת הדבר, בהיות כל אנשים בנים לאדם או לנוח, או לאיש אחר, וקביעת השבוע נמסרה להם בקבלה מאביהם הראשון. אז אומר הכוזרי, אני מסכים איתך. באמת, זה התחיל ממשהו. בסדר? אז טוב, יפה מאוד. אכן, לזה כיוונתי, אומר לו החבר. וכן גם הספירה העשרונית הסכימו עליה כל בני האדם מן המזרח ועד למערב. כי אין זה טבע אביים להתעכב בספרייה דווקא ליד המספר 10. אין זאת כי אם מקובלת היא הספירה מן האיש הראשון שהתחיל בה. בסדר? הוא אומר, כן, אדם הראשון הגיע שעד 10, ואחרי זה עושים 11, 12. זאת אומרת, יש הארגון של, של התמצאות במרחב ברמת המספור, זה עד 10. ואחרי זה אתה הופך למשהו אחר. בסדר, חכמי הקבלה מסבירים לנו את זה בצורה מאוד מאוד עמוקה. בסדר, רעיון של 10 ספירות, ו... אז היה 10. מאיפה הגיעו ש10, אחרי זה מעבירים למשהו אחר.
אז מה זה, כאילו, זה
מהאדם
הראשון?
כן, זה כל זה, לשם הוא הולך. בסדר? אז באמת, ברגע שהוא מסביר לו את כל זה, אז יש לו כבר קייס. כי הכוזרי פתאום מתחיל להבין שיש שכל בדברי היהודי, זה מה שהוא אמר לו בהתחלה, אין לך שכל. אבל עכשיו יש שכל בדברי היהודי, הוא מראה לו את זה בהוכחות אינטלקטואליות, ואז לאט לאט נפתחה לו האפשרות לקבל רעיונות אמיתיים של היהדות. בסדר? אבל אותם הרעיונות, אנחנו נצטרך קצת להעמיק בזה בפעם הבאה. אני רק שואל ש...
כן? הוא רק הגיע לאדם הראשון, עוד לא...
עוד לא. נכון, עוד לא. בינתיים זה הוכחות שכליות. עכשיו, לגבי זה, אני רק שואל שאלה, שאלת תם, שאלה אינטלקטואלית. אל תגידו לי מדרשית וזה, או תורנית. אני שואל רק אינטלקטואלי. מי שלא מאמין בתורה, האם עדיין יכול להאמין בזה שיש אדם וחווה? ברמה אינטלקטואלית, ביולוגית, נטו.
לא,
אז תדעו לכם שהמדע...
לא, יש את לוסי, מה?
לא, עזוב את לוסי.
כן, זה מה שהוא יגיד לך.
לא, לא שאלתי על זה. לא שאלתי האם אנחנו צאצאי יעקב.
לא, אבל
הוא יגיד שזה...
האם יש...
זה היצור הראשון שהם...
כן, בדיוק, הוא יגיד שזה...
מגדירים אותו כ...
אין בעיה, אבל לא, זה... לא, אז אולי לא הסברתי את עצמי נכון. האם אפשר לקבל ברמה מדעית אינטלקטואלית שיש באמת גבר אחד שהוא האבא של כל האנושות ויש אישה אחת שהיא האמא של כל האנושות?
כן,
אפשר.
לא.
לא?
לא. איך, אני בטוח שאתה תגיד כן, אבל אני...
אז אני אגיד לך כן, זהו, היום אנחנו ברמה מדעית אנחנו יודעים את זה. זהו. כן, 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 זה בדיוק נכון. עכשיו ברמה מדעית אנחנו יודעים שהיה אדם, שאפשר להגיד לדבר על אדם ועל חווה. רק שלא בטוח בכלל שהם נפגשו, ברמה מדעית אני מדבר, כן? הם שניהם, מה שמעניין, זה שניהם, לפי המדע, חיו פחות או יותר באותה תקופה, לפני 150 אלף שנה. עכשיו, איך אנחנו מגיעים לזה? אז זה, לא, זה כבר לא בשיעור של הכוזרי, אז מי שרוצה להתנתק הוא יכול. אבל רק שתבינו, ברמה מדעית פשוט, אתם יודעים שכולנו, יש לנו תאים בגוף. ובתאים, די סלול. ובכל תא, יש לנו כרומוזומים. נכון? כמה זוגות של כרומוזומים יש לנו בכל תא?
28.
לא, יש לנו 24 זוגות.
איזה
24 23, אמרתי 24. 23, בטח. 23 זוגות של כרומוזומים. ובכל זוג יש שתי כרומוזומים, ומה שקורה זה שברגע שאני עושה ביבי עם מישהו, עם מישהי, אז מה שקורה זה שבכל אחד מהזרע של האיש יוצא אחד מן השתי כרומוזומים. ובכל ביצית של האישה גם היא מפרישה אחד מן הכרומוזומים. ואז מתחברים, אבל החיבור הוא נעשה בצורה אקראי לגמרי, ולכן יוצא שנגיד הזוג 17 של הכרומוזום של הבן שלי, הוא שונה לחלוטין מהזוג 17 שלי. למה? כי ההרכבה הוא בנוי עם אשתי, וזה בצורה אקראית לגמרי, אוקיי? זה נכון לכולם חוץ מלכרומוזום אחד, שנקרא הכרומוזום 23. כי הרי רק לאיש יש כרומוזום Y. לכן, כשהאיש מוציא זרע, אז כל הכרומוזום Y עובר לדור הבא. ואם זה בן, אז הוא לא קיבל מאשתי גם כרומוזום Y שהוא יכול להתערבב בצורה אקראית. יוצא שהבן שלי יש לו בדיוק את אותו כרומוזום Y משלי. שזה בדיוק אותו אחד משל אבא שלי. ולכן ככה אתה עושה איזה עץ סטטיסטי, ואתה יכול לעלות עד למי שנתן את הכרומוזום Y הראשון. שכל האנושות של היום הוא מצאצאים שלו. בסדר? ואז אתה מגיע לאיזה משהו שנקרא לפני 150 אלף שנה. היה מישהו, שמהמישהו הזה יצאו כל האנושות של היום. ואתה עושה את אותו תהליך לא עם הכרומוזום X של האישה, כי יש לה שניים, אבל ממשהו אחר. זה שנקרא, אם אני לא טועה, DNA של המיטוקונדרי. ADN מיטוקונדריאל. זה כדי להגיד שאני חכם, כן? ואז אתה עושה את אותה פעולה מתמטית, ואז אתה מגיע לאותו דבר. בסדר, אז יוצא שגם לפי המדע יש אדם וחווה, רק שהם היו לפני 150 אלף שנה, ושאולי הם לא נפגשו אף פעם. אבל זה לא כל כך חשוב, כי כל ההוכחות האינטלקטואליות האלו, הם באים לפתוח את המלך כוזר לאפשרות לקבל רעיונות עמוקים יותר. וזה מה שאנחנו נתחיל לעשות בשבוע הבא. עכשיו, si vous avez pas compris ce que je viens de dire, parce que je l'ai mal expliqué, c'est très possible, le côté de Adam.